קל, אנחנו בהלכה ט', נהגו העם ברוב ערינו לברך ברכות אלו כולן, זו אחר זו בבית הכנסת, בין נתחייבו בהן, בין לא נתחייבו בהן, וטעותי, ואין ראוי לעשות כן, ולא יברך אדם ברכה, אלא אם כן נתחייב בה. וכאן הרמב״ם מעיד לנו על מנהג ברוב ערינו, על איזה מקום הוא מדבר לדעתכם, כשהוא אומר רוב ערינו?
מצרים.
הוא מדבר על רוב הערים של מצרים? מה אתם אומרים? מה דעתכם?
הוא אומר, ברוב המקורות הם מצויים ישראל.
אה?
הוא אומר, ברוב המקורות הם מצויים ישראל.
אז אתה אומר הכוונה ברוב המקומות שעם ישראל חי, יכול להיות
כמו שאומרים במחוזותינו.
כשאתה אומר במחוזותינו, למה אתה מתכוון?
הרבה יותר רחב מהמחוז שאנחנו נמצאים בו.
כן, סליחה?
אני אומר הרבה יותר רחב מהמחוז שאנחנו נמצאים בו.
אני אגיד לכם מה אני חשבתי, אני לא יודע אם זה נכון, אני חושב שהוא מדבר על ספרד. הוא אמר ראינו שאם זה נכון, אז צריך לזכור באיזה גיל הוא עזב את ספרד. הוא היה בן 10 כשהוא עזב את ספרד. זה מזכיר לי סבתא שלי עליה השלום, שנולדה בטלז, והיא עזבה את טלז בשנות ה-20, כשאתה בת 20 אני חושב, והיא כל חייה דיברה על אצלנו בטלז, כן, גם כשאתה בת 80. כן, אולי גם ברמב״ם זה ככה. ברור שהרמב״ם בתודעה שלו הוא ספרדי, למרות שהוא לא חי בספרד. אפשר להיות ליטאי בירושלים, אפשר להיות ליטווק בבני ברק, כן, אז אפשר גם להיות ספרדי במצרים, כן? אני לא יודע. בכל מקרה, מה שמתואר כאן, שזה המנהג הרווח גם אצל האשכנזים, זה שהברכות האלה נתפסו כברכות. כן, בבקשה, כן, בהחלט, נכון, נכון. מה שמתואר כאן זה תפיסה שהברכות האלה מברכים אותם על טבעו של עולם. אנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא על זה שהוא פוקח עברים, שהוא מתיר אסורים, שהוא מלביש ערומים, ושהפעולות האלה מתרחשות בעולם, גם אם הן לא מתרחשות לנו באופן אישי. לעומת זאת, הרמב״ם כאן מתנגד לזה, כל איזה טעות. כל, רגע, דיברנו פה, יש עדות אחרות שאולי עושים דברים אחרים, איך אני מתייחס? הרמב״ם לא התבלבל, הרב רואי, הוא לא היה דיפלומט כמוני, כן? וטעותי, ואין רואי לעשות כן, הוא קורא לחדול מזה, ולא יברך אדם ברכה לכן יתחייב, ולפי הרמב״ם זו ברכה באמת על הפעולות האלה. עכשיו אני אעשה להסביר על רגל אחת מה ההבדל בין העולמות, ואני גם חושב שאפשר להבין למה אותם תפיסות התפתחו, למרות התנגדותו של רבנו הגדול, של הרמב״ם. הזכרתי כשהתחלנו את הפרק הזה בתחילת השבוע הזה, איך המערך של הברכות האלה הוא עוטף את האדם, שכל הפעולות שלו, כל היום שלו, הוא מקבל דתיות מכוח הברכות האלה. באמת, מי שיקום בבוקר כמו שהרמב"ם מתאר, זה ממש פלא פלאים. אתה לא מזיז את האצבע שלך או לא עושה איזושהי פעולה בלי שאתה מברך את הקדוש ברוך הוא. זה באמת, לעומת זאת, מי שאומר את זה אומר את זה כמו תפילה, הוא מתפלל את הברכות האלה, הוא מאבד את החוויה הזאת של הרגשת התלות באמת בקדוש ברוך הוא, בפעולות הכי פשוטות. כמו מה שתיארנו פה, זה חוויית להתעורר בבוקר, שזה סוג של תחיית המתים. אתה לא חווה את זה ככה, אתה מממל את זה מהר בדרך לבית כסף, אתה אומר את זה זה משהו אחר לגמרי.
זה מאוד דומה.
ואם זאת אני שואל אתכם שתי שאלות. לו היינו מברכים כמו שהרמב"ם מתאר, היינו עומדים בזה? כלומר, האם אתם מדמיינים את עצמכם לפני חגורה ככה, לפני הלילה ככה, לפני זה ככה? שאני רוצה להזכיר שנושא מטילת ידיים שהרמב"ם מתעלם ממנו, ברגע שהוא נכנס, מה הוא בעצם עושה לשיטת הרמב"ם? הוא משבש אותו לגמרי. כלומר, מי שנוטל ידיו לא כאחת מהפעולות, אלא כתשתית ליכולת שלך להתעורר בבוקר, אותה רוח רעה שהרמב״ם לא מביא אותה, אתה כבר לא יכול לברך ככה. ופה צריך להכניס גם עוד גורם, חוץ מזה, הגורם הזה לא גורם שהייתי מזלזל בו. אנחנו נלמד לקראת סוף הפרק שיש לאדם חובה לברך 100 ברכות בכל יום. 100 ברכות האלה, כפי שנראה, מורכבות, כבר את הבסיס מקבלים 18 ברכות כאן. יש 3 תפילות ביום, שזה 19 כפול 3 זה 57, ועוד 18 ברכות אלה, אז 57 ועוד 18 זה 80 זה 75, נכון? עכשיו תוסיפו את ברכת המזון, הגעתי ל-100 ברכות. לפי הרמב"ם אתה מתחיל, יש מתח, אני אומר את זה בצורה הבאה, יש מתח בין לדבר על 100 ברכות ועל מספרים קבועים ולדבר על 18, לבין להתחיל לדבר על תברך רק כשאתה מתחייב. הדברים לא מסתדרים. בסופו של דבר אפשר לראות כתופעה כוללת בהלכה, לא רק כאן, בעוד מקומות, שאוהבים ללכת לקראת הסטנדרטיזציה, אוהבים ללכת לקראת המסגרת הקבועה, היא ברורה יותר, יותר קל לקיים אותה. אני יכול להראות לכם בכל מיני גופי הלכות, כרגע רק נסתפק שעולם התפילה שהרמב״ם תיאר אותה, מה היא במקור? אדם צריך להתפלל איך?
בקשה.
במילים שלו, בשפה שלו, וזה לא החזיק מעמד. ואפילו כאן שיש מטבעות ברכה קבועות, להתחיל להגיד, אין איזה סדר קבוע, תראו איזה שליטה צריך בחומר, כן? כלומר, אז אני מניח שאם בגיל 3 היו מלמדים אותך שאת זה מברכים שקושרים נעליים, ואת זה מברכים ששמים חגורה, ואת זה מברכים, אז היית יודע את זה. אנחנו יודעים דברים יותר מסובכים, כן? אני לא אומר שלא, כן? אבל לא צריך להתפלא שזה נתפס כחלק מהתפילה. בסופו של דבר, הרמב״ם לא רק מתאר שמברכים אותם ביחד, אלא בבית הכנסת, כלומר, יש תהליך שגם קריאת שמע, שהוא ודאי מוסד אחר מתפילה, מה קרה לו? מה זה סמיכת גולה לתפילה? שצרפו אותו לתפילה, אומרים אותם יחד. אז גם הברכות האלה הצטרפו. בסופו של דבר אפשר לראות פה מהלך כללי, שלמרות שהמערך הברכות והתפילות הם מערכים נפרדים, בסופו של דבר, כמו ששמחו גולה לתפילה, הכניסו גם אותם לבית הכנסת. קבוע, הרמב״ם מתנגד לזה, אבל העולם כולו נוהג כמו אותו מנהג ברוב הערים, כן?
זה מאוד, יש לי מאוד הגבלה פה לנושא של הבקשות המרכזיות בתפילה, ב-18. כן. שם הרמב״ם, כמו שלמדנו, מדבר על כך שיש שם בקשות, שבעצם זה בקשות שרוב האנשים צריכים אותם, לא קבוע, בן אדם לא צריך את זה באופן קבוע את כולם, אבל בכל זאת הוא אומר את זה כדי שיהיה סדר. כן. למה כל כך מפריע לרמב״ם שבאים לבית הכנסת ואומרים את הברכות האלה, ואם בן אדם באותו יום לא לובש חגורה, ואם בן אדם באותו יום לא נעל נעליים, ואם בן אדם באותו יום לא שם את ה...
אז
אני אומר, אבל למה שזה לא יהיה כמו בתפילת 18, שהבן אדם מבקש רפאינו והוא לא צריך באותו רגע רפואה?
למה שלא תברך כל יום שהכל נהיה בדברו, גם אם אתה לא שותה כוס מים? למה לא תברך כל יום מוציא לחם מן הארץ? כי יש ברכות שנתקנו על פעולות, והברכות האלה נתקנו לדעת הרמב״ם על פעולות מסוימות. הוא מפרש את הגמרא, שככה זה גם לשון הגמרא, כשאתה עושה את הפעולה, אתה מברך ברכה, אז לברך אותה בלי הפעולה, זה ברכה לבטלה לדעתו.
זה אי אפשר לעשות אותו בבית הכנסת.
נכון.
זה
עובר לעשייתה.
שני, זה...
וכשבן אדם בריא לחלוטין מברך רפאינו השם ונרפא, זה לא לבטלה.
אבל אנחנו מתפעלים לשון רבים, תבין את ההבדל. אנחנו, אחד מיסודות התפילה, זה גמרא בברכות בדף חפתת עמוד ב', וזה יופיע ברמב״ם בתחילת הפרק הבא, שזה פרק ח'. זה עולה עולם, ישתיף איני נפשי בעדי ציבור. אדם לא מתפלל על עצמו רק, אדם לא מתפלל בלשון יחיד. כן, אדם תמיד מתפלל. אני קראתי באיזשהו מקום, כשהרב הוטנר זכר צדיק לברכה היה חולה במחלה של סוף ימיו, ואנשים אומרים לו שמתפללים עליו, אז הוא היה אומר, רק אם אתם מוסיפים בתוך שאר חולי ישראל, רק מתפלל עליה, אני לא רוצה. יהודי צריך להרגיש שותפות גורל, צריך להרגיש שיש לו עוד יהודים. אז אבל הברכות האלה דעת הרמב״ם נתקנו על הפעולה הזו. כן, ופה אנחנו מתקדמים, בסדר, להלכה יוד, שזה ברכות התורה. עוד חטיבת ברכות של הבוקר, כותב רבנו הרמב״ם, המשקיעים לקרות בתורה קודם שיקרא קריאת שמע, בין קרא בתורה שבכתב, בין בתורה שבעל פה, נוטל ידיו תחילה ומברך שלוש ברכות ואחר כך קורא. אז רק שני דברים שנדגיש לפני שנקרא את מטבע ברכות ברמב״ם. זה ברמב״ם פה משמע שזה אם השכמת לקרות בתורה קודם שתקרא קריאת שמע. אבל אם אתה לא משכים לקרות בתורה קודם שתקרא קריאת שמע, אז מה פשוטם של דברים? אתה לא צריך לברך את הברכות האלו, וזאת מסיבה פשוטה, שאיזו ברכה תברך לפני קריאת שמע?
אהבת עולם.
אהבת עולם, רבה רבה, כן, אם אתה רמב״ם כנראה תברך אהבת עולם, כן? ואותה ברכה היא...
תודה.
היא ברכת התורה. עכשיו, לא ניגע פה בכל ברכות קריאת שמע, עוד פעם, למדנו את זה כשלמדנו הלכות קריאת שמע. אני רק אזכיר שניסינו בשעתו להבין למה יש שתי ברכות לפני קריאת שמע, למה לא ברכה אחת. ומה שראינו אז, אני מזכיר שברכת יוצר המאורות ויסודו של דבר היא לא ברכה על קריאת שמע, אלא היא ברכה של הבוקר. וברכת אהבה רבה היא ברכה על קריאת שמע, וקריאת שמע הרי פרשייה מן התורה, וברכת אהבה רבה היא כנראה ברכת התורה היסודית, המקורית. היא ברכת התורה היסודית, ולמי נתקע לברך ברכות התורה? למי שמשכים לפני כן, בדיוק. כלומר, אם אדם הנורמטיבי, מה שמתואר פה, פותח את יומו, הוא קם, קורא קריאת שמע, לפני קריאת שמע, הוא אומר, ברכת אהבה רבה, אחרי זה הוא לומד תורה כל היום, אז זה באמת מופיע בגמרא שם, ויש גם דיון על שיטת הירושלמי, ראש השנה לתר, שאם אדם בירך אהבה רבה לפני שהוא בירך ברכת התורה, אז הוא לא צריך לברך ברכות התורה, אבל במקור מסתבר שהדין היה שברכות התורה נתקנו למי שלומד לפני קריאת שמע, אבל ברכת אהבה רבה, איזה ברכה יפה על התורה. אתה מתחנן לקדוש ברוך הוא ש... ילמד אותך, שימלא אותך, אתה מדבר על בחירת ישראל וכו', כן? עכשיו, אבל אם אתה משקיעים בתורה קודם שיקרא קריאת שמע, אז אתה אסור ללמוד בלי לברך. כמו סבי הרב, יש לו שיעור על ברכות התורה בשיעור לזכר במרי, הוא מדגיש, יש איסור ללמוד לפני שמברכים. וכאן הרמב״ם כותב לקרות בתורה, ומה הוא מדגיש? בין קרא בתורה שנכתב בין בתורה שבעל פה. זה בוודאי לא לשון חז"ל, בצל חז"ל כשקוראים, קוראים רק בתורה שבכתב, כשכן תורה שבעל פה הייתה על פה, והרמב״ם חי במציאות שתורה שבעל פה כתובה. ואז יש שלוש ברכות. עכשיו אני אעיר שבגמרא בברכות בדף י' א' עמוד ב' יש מחלוקת איזו ברכה לברך, ולרוב המורים היה ברור שמברכים ברכה אחת. בר הפאפה, שלראינו את זה אתמול כשלמדנו על רופא חול בשר ומפליל לעשות אותו רב פאפה, בכתבי היד זה רב פאפה, בדפוסים העלימו אותו, ובכל כתבי היד זה רב פאפה, בכל המקומות שכתוב בגמרא נמרינו לתרוויו זה רב פאפה, בכל המקומות, זה ארבעה מקומות, בכולם זהו, זה ברכת הקשת, זה מודים דרבנן, זה ברכות התורה, וזה באשר יצא. כן, ברכת הקשת גם היא ברכה כפולה, מודים דרבנן גם יש שם החלאה של שני נסחים, אשר יצר דיברנו אתמול, הופך ובשר מפליל לעשות, וגם כאן, ורב פאפה אמר נמרינו לשלושתם. ובוא נתבונן רגע ברעיון שכל אחד לבד, ואז נשאל למה צריך שלושה. כן, אז הוא אומר ככה, ואחר כך קורה ואלוהם, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על דברי תורה. אנחנו רגילים לברך לעסוק בדברי תורה, אבל ברמב"ם הנוסח הוא על דברי תורה. הערב נא השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך כל בית ישראל, ונהי אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך כל בית ישראל יודעי שמך ולומדי תורתך לשמע, ברוך אתה השם נותן התורה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים נתן לנו את תורתו, ברוך אתה השם נותן התורה. אם נשאל מאיפה הגיעו שלושת הברכות האלה, בידיעה שבמקור כל אחת היא מתחרה בחברתה, זה מאוד פשוט. יש פה שלוש תפיסות מאיפה להביא את ברכת התורה. הדעה הראשונה היא פשוטה, זו ברכת המצווה. ובתור ברכת המצווה מנסחים אותה במטבע הברכה של ברכת המצווה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. מאיפה באה ברכת הערבנה? ומאוד פשוט. ברכת הערב נא, היא ברכה באמת יוצאת דופן. מבקשים מהקדוש ברוך הוא שהתורה תהיה
טעימה,
שיהיה מתוק, כן? שיהיה כמו גלידה, כן? הרב הוטנר מסביר באיגרת נפלאה, שכשאדם אוכל בפאסט פוד, זה בטח, הוא רוצה שהאוכל ייגמר. כשאתה אוכל גלידה, אתה לא רוצה שהגלידה תיגמר. אתה נהנה מעצם האכילה, אתה מלקק אותה, נכון? ככה צריך להרגיש בתורה. גם בתפילה אני מאחל לקהילה שלנו שלא נתפלל כדי לגמור, אלא כדי להתפלל, כן? וזה ההבדל בין גלידה לסנדוויץ', כן? הערבנה, שיהיה טעים, שיהיה כמו גלידה, כן? אבל מאיפה לקחו את הנוסח הזה? זה מאוד פשוט, מוריי ורבותיי. זה תקציר של איזה ברכה?
אהבה רבה.
נכון, זה תקציר. מי שקורא קריאת שמע, אתם הסכמתם קודם, אף פה לא חלק עליי, שאהבה רבה היא ברכת התורה. הערב נא זה תקציר של ברכת הבוחר אהבה רבה, וברכת אשר בחר בנו, מאיפה לקחו אותה? זה גם פשוט. זו ברכת התורה בציבור. בציבור. אני רוצה להזכיר שלדעת הרמב״ם בספר המצוות, הוא מונה במניין המצוות מצוות עשה תדבב, שלדעתו שכח אותה הרמב״ם, את ברכת התורה. זו מצוות עשה דאורייתא לדעתו, לברך על התורה. מה שאנחנו רואים כאן זה שלוש תפיסות שהיו בגמרא, מאיפה לייבא את ברכת התורה ליחיד, האם לנסח לו במטבע הברכה של ברכות המצוות, האם לעשות תקציר של ברכת אהבה רבה, או האם לייבא את ברכת התורה של הציבור. מה שכמובן מתבקש לשאול, וכתבו על זה הרבה, זה אחרי שהפאפה הציע להגיד את שלושתם, אז אנחנו כבר לא יכולים להניח שכל אחד מהם הוא אלטרנטיבה לחברו, אלא כל אחד מהם משלים את חברו. דיינו, להגיד למרינו לכולו, אני מבין אותו, כשאתה מחליש די חתימות לחתימה אחת. רופא כל בשר, הוא מפליא לעשות. ולהגיד שלוש ברכות, אני חייב להניח שאין תחרות ביניהם, או שהם לא אומרים אותו דבר. כל ברכה משלימה את חברתה. כן, ויש שרצו לומר, יש שם דיון בגמרא, האם רק על תורה שנכתב, הרמב"ם פסק להלכה, שגם על תורה שנכתב, גם על תורה שבעל פה. יש דעה שאולי ברכה אחת היא על תורה שנכתב, ברכה שנייה על תורה שבעל פה, ברכה שנייה שלישית על מדרש או על משנה. אפשר, אם מסתכלים בברכות השונות, אז אפשר לעמוד שכל אחד באמת תורם את תוכן אחר מחברתה. כלומר, אולי, אני אומר כיוון אחד, זה כל אחד על תורה, על חלקים שונים של התורה. או אפשר גם לראות שיש פה באמת עולמות שונים. אם בכלל אשר בחר בנו, מה היא מדגישה? את בחירת ישראל ואת
מתן תורה.
את בחירת ישראל, ואלה שקיבלנו את התורה, התורה ניתנת לאהוביו של הקדוש ברוך הוא. זה כמו קידוש. גם בקידוש, מה אנחנו מדגישים? את בחירת ישראל. וזה לכן קיבלנו את השבת. לקדוש ברוך הוא, כלשון הגמרא בביצה, יש לו מתנות טובות בבית גנזיו, התורה והשבת. למי הוא נותן אותה? למי שמעריך את זה, למי שהוא האוהבים שלו. אז זה מדגיש למה ישראל יש לה תורה ולא לאומות העולם. זה ברכה אחת שמדגישה את בחירת ישראל. הברכה השנייה כאמור מדגישה את מה? את שרשרת הדורות ואנחנו וצאצאינו, ואת התפילה שהתורה תהיה מתוקה בפינו. והברכה השלישית היא
לעסוק, שנעסוק בזה.
שנעסוק. אז אתה מתעלם שהרמב"ם כתב על דברי תורה, כן?
סליחה.
אז בוא אני אגיד לכם משהו נפלא בשם רב חיים מבריסק, ואנחנו נצטרך לסיים. המחבר, יש מחלוקת גדולה בין הראשונים, רבנו תם והרמב"ם, האם נשים מברכות על מצוות שהן פטורות מהן? במצוות עשה שהזמן גרמה, המחבר פוסק שנשים פטורות, לא מברכות. דעת הרב עובדיה, זה היה אחד מהמלחמות שלו. אסור להם לברך, כי זה חשש ברכה לבטלה. ואילו רבנו תם, ובעקבותיו הרמ"א פוסק, שנשים יכולות לברך על מצוות עשה שהזמן גרמה, למרות שהן פטורות. בברכת התורה כותב המחבר בסימן מ"ז, שנשים מברכות ברכת התורה. ומאליה עולה השאלה, אבל הן פטורות מתלמוד תורה. אז יש שאומרים, כתב את זה בית הלוי דרך אגב, בהקדמה שלו לבית הלוי, שנשים הן חייבות ללמוד את ההלכות של המצוות שהן חייבות בהן. אבל יש הסבר אחר בשם רב חיים. הסבר מאוד מאוד יפה, שהוא משתלב יפה בלשון הרמב״ם. רב חיים טען שברכת התורה היא לא על המצווה לעסוק בתורה, אלא הוא על עצם העיסוק בתורה. אני אסביר, זה לא, אני לא מברך את הקדוש ברוך הוא על זה שהוא ציווה אותי ללמוד תורה ועכשיו אני מקיים את המצווה שלו, אלא אני מברך אותו על זה שיש מושג של תורה שאני יכול לעסוק בו, וכל מי שעוסק בתורה מברך על העיסוק בתורה, אפילו אם הוא פטור. או מילים אחרות, כשנשים מברכות על ברכת התורה, הן מברכות על זה שהתורה היא של הנשים גם כן. כשאישה לומדת תורה, זו תורה. ותדמיינו חלילה חיים בלי תורה. דיברנו אתמול איך המצוות, הברכות של גוי ועבד, זה הכל על חיוב המצוות. צריך לברך על זה שיש תורה. ואני אוסיף, בזה אני אשלים, שהביאור העמוק של דברי רב חיים זה שבספרות חז"ל תמיד ברכת התורה הולך ביחד עם ברכת המזון. הדרשות הן ביחד. זה מופיע במחילתא, זה בגמרא בברכות, מי שרוצה לעיין בדף כ"א עמוד א', הגמרא לומדת יחד ברכות התורה יחד עם ברכות המזון, וההסבר הוא פשוט, כי בעולם של חז"ל התורה מדומה למזון. דיברנו פה כמה בזמן האחרון, יש לי נפש בהמית ונפש אלוקית. כמו שהגוף צריך אוכל, גם הנשמה צריכה אוכל. וכשאני לומד תורה, אני מחיה את עצמי. ולכן אנחנו מברכים, בעצם בברכת התורה אנחנו מברכים על החיות הרוחנית שהקדוש ברוך הוא נתן, על המזון. אני לא מברך על המצווה ללמוד, אני מברך על זה שיש לי תורה בחיים. וגם נשים יש להם תורה בחייהם, ולכן פסק המחבר שהם מברכות ברכת התורה. רבי חנניה בן עקשיא שאומר, רצה הקדוש